אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר הוא יאיר ברף, על ההפקה מיכל שטורחן, האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
בדרך כלל שיחה על סדרות ותוכניות טלוויזיה לילדים היא מקום של נחת, רגעים של נחת ושמחה בתוכנית שלנו, אבל הפעם אנחנו נדבר על משהו עצוב ומקומם, וזאת בעקבות מכתב מחאה כנגד טקס פרסי האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה שעליו חתומים יוצרים רבים. הסיבה למכתב, האקדמיה החליטה לבטל את הקטגוריות בהן מוענקים פרסים ליוצרות ויוצרים של סדרות לילדים ונוער, זאת אומרת לאנשים עצמם. כלומר, השנה תהיינה שתי קטגוריות בלבד. לסדרות של ילדים ונוער, סדרות דרמה, סדרת דרמה וסדרת דרמה קומית. הסדרה עצמה תקבל פרס. וכאמור, היוצרים עצמם, במאים, תסריטאים, אורחים, שחקנים ועוד לא יזכו בפרסים. זהו מהלך חדש ועצוב יותר. לאחר שהשתקד, חולקו הפרסים בכלל ללא טקס, ובשנת 2022 התקיים טקס מביש לטענת היוצרים החתומים על המכתב הזה, שנשלח לאחרונה למנכ״ל וליושב ראש האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה, ובו הם מביאים תמורת רוחה מהזלזול המתמשך בכל הקשור לתחום סדרות הילדים והנוער. אני אומרת שלום לשניים מהתסריטאים והיוצרים של סדרות הנוער, אבנר ברנהיימר, התסריטאי והסופר שעומד מאחורי הסדרה המצליחה שקשוקה והסדרה מקיף מילאנו אצלנו בכאן חינוכית. שלום אבנר.
שלום, בוקר טוב.
ולצדך היוצרת והתסריטאית ענבל ארבל שעומדת מאחורי הסדרות פרפר נחמד ועיר המספרים. שלום גם לך ענבל.
שלום, אני רק אתקן, אני אחת הכותבות של פרפר נחמד, אני לא היוצרת של פרפר נחמד, אני כן יוצרת של עיר המספרים.
אז תודה רבה על התיקון. שאני אתחיל לקרוא קצת את המכתב ששלחתם והמילים הקשות, או שאתה רוצה להתחיל לצטט ממנו אבנר. האקדמיה באופן שיטתי מזלזלת ומנסה בכוח להשפיל את יוצרי סדרות הילדים והנוער, אתם כותבים שם.
כן.
אכן כך? זה כך? זה מה שאתה מרגיש? אבנר, בבקשה, כן.
תודה. תראי, אני לא אדם שמושפל בקלות, אני רחוק מזה, בדרך כלל, את יודעת, גם מפונק ומצליח ומרגיש טוב עם עצמי, אבל יש בהחלט תחושה שהאקדמיה, שוועד האקדמיה לפחות, לא חברי האקדמיה חס וחלילה, כן, מנסים לעשות הכל כדי להשפיל ולבזות את יוצרי הילדים, סדרות הילדים והנוער. אני חושב שההחלטה שלהם לא לתת הפעם פרסים אישיים על בימוי, על תסריט, על שחקן וכולי, פשוט החלטה מבישה ובעיקר הזויה. הרי הסדרות האלה לא כותבות את עצמן ולא מביימות את עצמן. לסדרות האלה יש יוצרים, כותבים, כותבות, במאיות, במאים, בדיוק כמו לכל סדרה אחרת. אני שגם עושה, את יודעת, אני עושה גם וגם, אני גם עושה סדרות למבוגרים, אני גם עושה סדרות לילדים ונוער, את יודעת, אני עשיתי בשנים האחרונות את יש לה את זה, את כיפת ברזל בקשת, אני כותב סדרות חדשות למבוגרים, זאת אומרת, ההשקעה בסדרות ילדים ונוער היא אדירה, המחשבה היא אדירה, הסדרות האלה הן מצליחות בצורה באמת בלתי רגילה בכל הפלטפורמות, זוכות למיליוני, אם לא מאות מיליוני צפיות, וזה ברמה שאנשים באים, הורים מגיעים, תופסים אותי ברחוב ומחבקים אותי ואומרים לי תודה. תודה על שקשוקה, תודה על מקיף מילאנו, תודה על השיח שאתה מעורר ביני ובין הילדים.
ובוא נעשה סלפי.
בוא נעשה, אתמול היו קרנות של שני פרקים מעונה חמש. כמות הילדים שביקשו ממני סלפי, את יודעת, הייתה אדירה. עכשיו, באקדמיה, שזה התפקיד שלה, להעריך יוצרים, לתגמל יוצרים על על העבודה הטובה שלהם ויוצרות, ומה הם עושים? מבטלים את הפרס הזה.
כן, הם בעצם נותנים פרס,
זה בושה לאקדמיה.
נכון, לסדרה, ואתם, כל היוצרים, אתם פשוט תסמכו בפרס הקולקטיבי הזה. ענבל ארבל, אני רוצה לפנות אלייך. אולי תספרי לנו כאן למאזינות ולמאזינים, מה זה אומר לכתוב סדרה לילדים? ומדוע זה לא פחות עבודה, ואולי אפילו יותר מאשר סדרה למבוגרים?
אני חושבת שכל מי שצופה בסדרות לילדים יכול לראות את זה לבד. זאת אומרת, כמות הדמיון, היצירתיות, ההשקעה, אגב, בתקציבים הרבה יותר נמוכים, מצליחים לעשות סדרות כל כך חכמות ומרגשות, ושמשפיעות ומעצבות על דור חדש של ילדים, שאגב יוצרת התשתית של ילדים שהופכים למבוגרים שצורכים תרבות ישראלית, כי אנחנו לא רוצים שילדים יראו רק סדרות כמו החיפושית המופלאה עם הנופים של פריז. אנחנו רוצים שיספרו את הסיפור שלנו. אנחנו רוצים שכשהם יגדלו, הם יחפשו את הסדרות הישראליות למבוגרים, והסדרות האלה נעשות עם ייעוץ וליווי צמוד. אני כותבת הרבה כן. לגיל הרך. הרמה של, של המחשבה על כל מילה, אנחנו עובדים עם פסיכולוג ילדים, אנחנו עובדים עם ייעוץ מדעי, אנחנו עובדים עם לשונאית, אנחנו כל כך אחראים במה שאנחנו עושים.
כן, גם מאוד חשובה השפה העברית, השפה העברית שאתם מנחילים, הכותבים לילדים ולנוער.
לגמרי, וזה כישורים, אני באמת חושבת שזה כישורים אחרים, זאת אומרת, לא כל מי שיודע לכתוב למבוגרים יודע לכתוב לילדים, לא כל מי שיודע לכתוב לילדים יודע לכתוב למבוגרים, שום דבר לא נופל משום דבר. אנחנו לא בנים חורגים.
ובנות חורגות. עכשיו, בשנה שעברה אתם מספרים שבכלל היה לכם טקס נפרד שנעשה בלובי של תיאטרון המדיאטק. אתם אפילו לא יושבים בניחותה, לא באולם עצמו הגדול, אתם עומדים דחוקים, צועקים לכם את שמות הזוכים. כך זה היה בשנה שעברה. השנה אפילו, כאמור, שמות זוכים לא יהיו. אתם יכולים להבין מה הם עושים את זה? אני תכף גם אקרא כאן את התגובה שהם שלחו לנו. אתה יכול, אבנר, להסביר למה לא רוצים לתת לך פרס, היה ואתה מועמד, היה ותזכה?
לא, האמת שאת יודעת, אני לא מנסה להבין מה קורה במוחות של אנשים אחרים. אגב, אני זכיתי בפרס האקדמיה, אני בעבר, לא על סדרת ילדים ונוער, לא משנה, אבל זכיתי על סרט, אבל אני באמת קשה לי להבין את היחס, אני מניח שהם יכולים לספר על ענייני תקציב, זה העניין מופרך בעיניי, אולי שהטקס זה הופך את הטקס לארוך מדי. אני חושב שהניסיון לעשות טקס נפרד היה ניסיון שבא ממקום טוב אגב, בשנה שעברה, זאת אומרת, אני חושב שהוא
טקס נפרד רק לסדרות ותוכניות לילדים ונוער.
רק לסדרות לילדים ונוער, אני חושב שהוא בא ממקום טוב, אבל אז בהיעדר האמצעים הדרושים, הכלכליים, אני מניח, אז הם עשו טקס מביך ומביש. אגב, אני בעקבות הטקס של שנה שעברה החלטתי שאני פשוט פורש מהאקדמיה, ולא חידשתי את המנוי שלי, כי כבר אז הבנתי שהיחס שלהם הוא מבזה. אם אתם מעמידים אותי בפועיה, אפילו לא מכניסים אותי לעולם, לאולם, עם כוסות פלסטיק חד פעמיות, באמת. זאת אומרת, ככה תתייחסו אולי לחברים שלכם, אבל לא לחברי האקדמיה ולא ליוצרים ויוצרות מכובדים, שבאמת עושים פה את הדברים הכי טובים שקיימים בישראל, וזהו, החלטתי לפרוש. והשנה הם פשוט המשיכו במגמה הזאת. עכשיו, באמת שאין לי, אני לא רוצה אפילו, את יודעת, אני לא מהאנשים שנוהגים לחשוב מה עובר לאנשים אחרים בראש. יש פה התנסות, יש פה חוסר הבנה. אני חושב שחלק גדול מחברי הוועד של האקדמיה הם אנשים מנותקים, שאין להם מושג בכלל מה קורה בתחום הילדים והנוער.
הם לא עוסקים בזה.
תופים, לא נראה לי שהם עוסקים בזה. בעיקר מה שמעניין אותם תכלת זה פרסי הקולנוע, אם את שואלת אותי.
או סדרות הדרמה החשובות בטלוויזיה בערב למבוגרים.
אני מניח, כן.
אתה אומר שפרשת מן האקדמיה, אני רוצה לקרוא לכם את התגובה של האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה למכתב שלכם. האקדמיה מכבדת את יוצרי תוכניות הילדים והנוער ומתייחסת אליהם בכבוד. מדובר בסדרות חכמות ומקוריות, ולראיה יש מספר רב של תוכניות שמשתתפות בתחרות השנה. נזכיר כי בשנים האחרונות קיימה האקדמיה טקסים עצמאים בתחום הילדים, כפי שאמרת, אך לצערנו לא בשלו התנאים להמשיך ולקיים תחרות נפרדת, משום שהאקדמיה זכתה לשיתוף פעולה מועט מצד פלח זה של התעשייה. על מנת שהמצב ישתנה, רצוי שהיוצרים שחתומים על המכתב יירשמו כחברי אקדמיה, ועשותם כך ישפיעו על התוצאות. בינתיים בחרה האקדמיה לשלב בטקס השנה קטגוריות לבחירת סדרות הדרמה והקומדיה לילדים ונוער, אשר יזכו את כלל יוצריהם בפרסים אישיים. כלומר, הם טוענים שאתם לא באקדמיה, אז אתם אשמים, ואתם לא תקבלו טקס ולא פרסים. כן, אז ענבל, בבקשה.
זה פשוט להפוך סיבה ומסובב. בסופו של יום, הסיבה, כמו שאבנר אמר, שאנשים, התחום הזה לא באקדמיה, ומכיוון שהם לא מרגישים שיש להם מקום באקדמיה, וזה הסיבה בכלל לא משנה. מה שמשנה זה מבחן התוצאה.
זאת אומרת, את היית באקדמיה, ענבל, בעבר?
אני לא הייתי באקדמיה, אני אבל חברת הנהלה באיגוד התסריטאים, ואת המצוקה, ואת הכעס, הנמשך, זה באופן קונסיסטנטי, היחס הבאמת לא מכבד הזה לז'אנר שהוא שליש מהתעשייה, אנחנו מרגישים מאוד.
אז מראש החלטת לא להיות חברת האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה?
אני יכולה להצטרף לאקדמיה, לשלם דמי חבר ולהיות חברה, אבל אתה צריך להרגיש שיש לך מקום, שיש לזה משמעות.
זאת אומרת, את אומרת שזה חסר משמעות.
יכול להיות.
אני אסיים עם
אני רוצה להגיד לך שגם הרבה מיוצרי הסדרות למבוגרים הם לא חברי אקדמיה. חלקם חברי אקדמיה, חלקם לא חברי אקדמיה. רבים מחבריי שגם יחד איתי יוצרים סדרות למבוגרים, הם לא באקדמיה. כל אחד עושה את הבחירה האישית, ואני חושב שהאקדמיה, אנשי האקדמיה יכולים לחשוב למה הרבה אנשים באמת לא רוצים להיות חברים ולא רוצים להצטרף. יש לזה אגב הרבה סיבות שאפשר לפתוח אותם גם כאן אם רוצים.
ענבל, אז זהו.
אגב, לא רק יוצרים ויוצרות.
אנחנו לא נפתח את כל הסיבות כאן, אולי נעשה את זה בהמשך, אבל ענבל, אני חוזרת אלייך, זה שהם אומרים, אנחנו לא זוכים לשיתוף פעולה מצדכם, את אומרת לי, אני לא חברת אקדמיה, אני כן חברת איגוד התסריטאים, אז איך אפשר לעזור לכם שתגיעו לטקס הפרסים כמו כולם, בכל הקטגוריות?
אוקיי, זו שאלה מצוינת. אני חושבת שקודם כל, בשביל שאפשר יהיה לתקן, צריך להבין שמשהו מקולקל. אני חושבת שהמכתב הזה זה מכתב שלא מבין שמשהו מקולקל. בסיכומו של יום, הם השאירו שתי קטגוריות, שזה מצב הרבה יותר חמור ממה שהיה לפני שהיה טקס נפרד. זאת אומרת, הקטגוריות הכי מרכזיות של יצירה, שזה כתיבה, משחק, בימוי, לא קיימות. זה לא משהו שמישהו היה מעלה בדעתו לעשות בטקס המבוגרים.
נכון.
ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד אנחנו מכבדים, אבל לעשות דברים שלא מכבדים. אי אפשר לבוא ולהגיד את זה. אם אתם מכבדים, תתנהגו באופן זהה. תתנו את המקום הראוי לז'אנר כל כך גדול וכל כך מסגשג וכל כך חשוב. עכשיו, אני גם חושבת שלעשות טקס נפרד זה כנראה פתרון, אבל אם אי אפשר לעשות טקס נפרד, לפחות תיתנו את הקטגוריות המרכזיות. אם יש היענות נמוכה, זה כמו שאנשים הולכים להצביע ושמים פתק לבן. צריך לחשוב, למה יש היענות נמוכה? לא לבטל את הבחירות. אני חושבת שהחובה של האקדמיה ושל הנהלת האקדמיה היא חובה אבסולוטית לדאוג לכל היצירה הישראלית, על כל הז'אנרים שלה. יכול להיות שאם היוצרים היו מרגישים, בדיוק, אם שיש להם מקום, הם היו מצטרפים. יכול להיות שאנחנו צריכים להצטרף, בסדר, אבל זה לא סותר. זה פשוט לא סותר, זה לא במקום.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם ותספרו לנו מה קורה, ואם מדברים איתכם, ואולי כן יהיה איזשהו שינוי כבר השנה, ואם לא נאחל לכם שאולי לקראת השנה הבאה הדברים ישתנו. אנחנו כאמור עוקבים אחרי הנושא. תודה רבה לכם ליוצרי הסדרות טלוויזיה לנוער וילדים, במקרה הזה אבנר ברנהיימר וענבל ארבל. שיהיה יום טוב.
תודה רבה.
תודה. יום טוב.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
את השחקן דרור קרן, ובמסגרת השיחה שלנו גם הכותב, התסריטאי דרור קרן, תוכלו לראות בשני סרטים חדשים בימים אלה. מדובר בשני סרטים שהוא כתב אותם במשותף עם הבמאים. הסרט בית, אותו כתב עם הבמאי בני פרדמן, מבוסס על סיפורו האישי של פרדמן. גיבור הסרט הוא תלמיד ישיבה, נשוי שמואס בחיי לימוד התורה ולא רוצה לחיות על חשבונם של אחרים. יש לו כישרון למחשבים והוא מחליט לפתוח חנות כשרה בשכונה החרדית, שכונת גאולה בירושלים. זה נעשה כמובן בתמורה להרבה מאוד כסף שעובר לוועד השכונה, אבל יום אחד ועד השכונה מחליט שהיא לא כשרה דייה החנות, מתחילים להתנכל לבעל החנות, ולבסוף זה מסתיים באלימות קשה ביותר. הסרט עלה בסוף השבוע האחרון, וסרט נוסף יעלה השבוע, הוא שמו טור פרידה. דרור קרן כתב אותו עם הבמאי רוני ניניו, והוא מגלם את הגיבור. קרמי, עיתונאי, כותב טורים פוליטיים. העורך מחכה לטור שלו, ובעוד הוא עצמו מנסה לתמרן ולסדר את חייו בין ההפגנות בבלפור נגד הממשלה שהתקיימו בזמן המגפת הקורונה, הפרידה מאשתו והניסיון לבקר את בנו שנמוצא במוסד לאנשים על הרצף האוטיסטי כאשר כולם בסגר. לאחר שהטור הפוליטי שלו מתפרסם, קמים עליו הטוקבטיסטים והאיומים הופכים להיות איומים פיזיים. קווי דמיון רבים, אני אישית ראיתי בין שני הסרטים, בכל אחד מהם סיפור פרטי שהוא משל על החברה הישראלית. שלום דרור קרן.
שלום, אלן.
אתה ליד שולחן הכתיבה? דרור.
לא, לא, אני תכף יוצא לחזרות.
הוצאתי אותך בדרך לחזרות, אבל אתה כותב הרבה בשנים האחרונות.
לא, לא, ישבתי להחליט עם עצמי, בוא נו, אני חייב להתחיל להיות תסריטאי. זה משהו שהתהווה, על בית עבדנו 7 שנים, יצא ששני הסרטים פשוט יוצאים יחד, אז ככה... עבדתי עם בני לפני זה, בני פרדמן שביים את בית, עבדנו לפני, והוא את הסיפור הזה, שזה סיפור מבוסס על אירועים, תקופה מסוימת בחייו, אירוע מכונן בחייו, יש לומר, שנכתב עם הרבה הרבה אומץ, יחיד מול חברה, וזה סוג של... סוג של ניצחון, הייתי אומר, עם הכאב והמחיר שלו, אבל... הנה זה מקרה מבחן, הייתי אומר. כי מה שקרה שם זה שהמשפחה הזאת נשארה יחד עם הוכיחה שאפשר לייצב בית או לחיות בחייבת לחיות גם בתוך משפחה, והלוואי, הלוואי גם זיירת רחבה יותר.
אתה מגלם בסרט הזה את אותו ראש ועד השכונה החרדית, גם זכית על התפקיד הזה בפרס אופיר לשנת 2023, שמתהפך ומחליט שהחנות לא קשרה, זה גם הרבה תלוי בעניינים כספיים. דרור, איך כותבים תפקיד כזה? כשאתה נמצא בצד השני אולי של הקהילה הזאת, לא אולי, ממקום רגשי, מתוך כעס, מחאה, הבנה, איך כותבים את התפקיד שעשית של ראש ועד השכונה?
אז קודם כל יש את בני, שעבר את הדברים האלה בעצמו. מה שקרה, הוא ידע ויודע. הוא מנגד, או לא מנגד, אבל יחד עם זה, צריך לעשות עם זה, מזה סרט וזה משהו על ציר זמן הרבה יותר מהודק, וצריך להיות בסיפור שיתפוס בשעה וחצי את כל מה שקרה שם. שם זה קרה על פני, קצת יותר זמן, חודשים, כן. שם
חודשים
שנה
ארוכים,
למשהו.
כן.
כן, ופה זה אצלנו קצת מהודק יותר. צללתי לעולם, דרך בני, דרך כל מי שהקיף אותנו, העולם הזה, ההבנה הזאת שזה...
אבל כשאתם יושבים לכתוב, אתם כועסים?
לא, אתה לא יכול לצאת מעמדה כזאת שאתה כותב. אתה באמת צריך להבין לעומק את העולם, הדבר הזה. יש משהו מאוד מאוד מובנה בעולם החרדי, ולמדתי מבני, ידעתי את זה באופן שטוח, אבל העמקתי בזה, שהם... חריגה מהסטטוס קוו, יציאה מהתלם, זה משול לבגידה, וזה לא משנה מאיזה סיבה זאת. עכשיו, גם אם הקטע הזה הוא שאתה הולך בתלם ומשלם ואומר ועושה את מה שהם רוצים, אין לך שום ערובה לזה שחייך בטוחים, והעובדה שאתה הופך להיות מוקצה, ואתה מככב במרכאות כפולות על הפשקבילים, ו... נהיה בוגד בתוך החברה שלך, זה דבר... הדבר הכי בטוח שלך פתאום מתהפך עליך.
כן, וזה גזר דין כלכלי, זאת אומרת, אתה לא תוכל להתפרנס יותר, אנשים לא, כתוב, חוסמים לאחת החנות, יש את הפקשובילים, אתה צריך פשוט, אתה לא תוכל, אף אחד לא יוכל להיכנס לחנות שלך. בוא נשמע אותך בבקשה, בקטע מן הסרט, אתה כאמור מגלם את ראש ועד השכונה החרדית.
אלה נגנים בלי אינטרנט ורדיו, אני לא מבין מה הבעיה.
הבעיה היא שידידי מוכר יצר אור לתינוקס שבייס רבון. שבמקום לעבור אל הקודש ברוך הוא מבוקר עד ערב, נכנסים לחנותו של ידידי, ומתעסקים בהבלה או אלו מה זה מבוקר עד ערב. לא עושים ביזנס עם היצר עורף. ידידי יפסיק לאלתר למכור בחנותו את אותה טכנולוגיה, הקרויו?
נגנים.
הקרויו נגנים.
כאמור, בהתחלה הטכנולוגיה בסדר, כאשר זה אומר שהנגנים והמחשבים לא מחוברים לאינטרנט והוא מקבל הכשר, ואז פתאום הוועד ובראשו ראש הוועד מתהפך.
כן,
ואל תעשה עסקים עם יצר הרע, דרור.
כן, בני ניסה להלך, זה הסיפור באמת, זה הקטע. אם הוא היה איזה פרחח, שמחפש ללכת נגד, אז לא היה פה סיפור בכלל. הקטע שהוא עשה מה שהם רוצים. הייתי כתבה לפני יומיים בעת על מה שקורה בחברה החרדית, שהוא גם משקף את מה שקורה בחברה שלנו. זה כבר לא הרבנים הגדולים, אלא מאורות הגדולים, ברמת מוסר ויושרה והגינות והתוויית דרך. זה המון פוליטרוקיה ומסחרה. והעובדה שמשטרה לא נכנסת לשם, וכספים, ומשהו שמתנהל כמעט כמו מאפיה. אולי גם
אתה אמרת את המילה, אמרת את המילה מאפיה, היא רשומה לי על הדף, אמרתי בוא נראה מי יאמר קודם, אני קצת חששתי. זה ממש מעניין הסרט הזה, כי יש בעוד דברים, לא ניכנס לכולם, כי אני גם רוצה לעבור לסרט השני שלך, אבל גם יש שם הרבה את הנושא ההיבריס של הגיבור, שיש לו חנות קטנה וצנועה ומצליחה, והוא רוצה את החנות הגדולה והנוצצת, ואז הדברים הולכים ומסתבכים. אבל מאוד מעניין הנושא הזה של יראת שמיים. מה זה בעצם יראת שמיים? גם מול השם של הסרט, בית. מה זו יראת שמיים? מה זה בית? איך אתה רואה את זה בקונטקסט של מה שכתבתם?
לאור כל הדרך, כל הדרך, בני אמר, זה לא סרט על אמונה. אני לא מתעסק, זה לא בן אדם לאלוהיו. אני לא מתעסק בזה. אני מתעסק עם פה, עם האדמה. עם הבית שלי, עם מה שאני רוצה כן. בשבילו, עם בן אדם שבוחר אחרת,
בוחר
בתוך
אחרת.
החברה שלו. אלוהים כן. לא מעורב בסיפור פה, להפך, אם יש כן, אנשים שבשם בשם הכוח שניתן להם, הסמכות הקהילתית, עושים באזרחים שלהם, או במי שחי תחתם מקיף שלהם.
וזה כל כך אקטואלי.
מנצלים את זה לתובעות אישיות, וכן.
כל כך אקטואלי, אנחנו מדברים פה בכאן תרבות, ברשת המקבילה אלינו מדברים על חוק הגיוס, וגם שם, גם זה דברים שאני למדה מדברים שאמר בני פרדמן, יש פה רבנים וראשי עדה חרדית שמחליטים עבור הבחורים הצעירים ועבור כל עם ישראל שהם לא התגייסו, ואולי דווקא יש כאלה, וראינו את זה גם עכשיו במלחמה בשבעה באוקטובר, שכן רוצים להתגייס ולתת כתף ואחות, אני לוקחת את החוט הזה ומחברת אותו לסרט השני שלך, שיעלה בסוף השבוע הקרוב, טור פרידה. שם דרור, אתה מגלם את קרמי העיתונאי, המשפחה שלו מתפרקת, במקביל המדינה שמתפרקת, עם כל ההפגנות והשנאה והאלימות שגואה מרגע לרגע לכל מי שיש לו דעה שונה. וגם פה אני רוצה רגע שנשמע אותך, בקטע מתוך הסרט, בבקשה.
כשאיתה היה בן 7, אחרי התקף היסטריה קשה ומיוחד, ישבנו חסרי אונים מול הפסיכולוגית שלו. תארו לכם, היא אמרה, שבחדר הקטן הזה שאנחנו יושבים בו, יש מעברר ענק, ואנחנו לוקחים דף נייר, קוראים אותו לפיסות קטנות וזורקים אותן באוויר. המעברר יערבל אותן בחלל החדר, בכל הכיוונים, בלי הפסקה. ככה הבן שלכם חווה את העולם. בהתמודדות הקיומית היומיומית שלו, מהרגע שהוא פוקח את העיניים ועד שהוא עוצם אותן, הכל, רוב הזמן, זה כאוס אחד גדול.
אז אתה, הגיבור, מנסה לכתוב טור, והוא מתחיל לכתוב משהו אישי, ומה שהוא כותב הוא בעצם גם משל על המדינה שלנו? המשל, הסיפור על הבן ועל המשפחה הוא משל על המדינה?
לא, לא כך רוצה להסביר את הסרט. חשוב להגיד, רוני ניניו ואני כתבנו יחד, רוני ביים את הסרט הזה. מה ששמענו הרגע, זה קצת דימוי לכל החיים שלנו פה. אנחנו יצאנו לדרך במטרה לברר מה קורה לבית שלנו. מה קורה למקום של... כרמי, משפחתו לא מתפרקת, הוא מתפרק. הוא, מה זה מתפרק? הוא לא יכול להישאר בבית. אני מדבר על תקופת הקורונה, היינו בתקופת הקורונה. מסכות על הפנים, הפגנות בבלפור, תחושת מועקה מכל כיוון. והוא פשוט באמצע הלילה, פשוט לוקח את המפתחות וסוחר בבית, לא רחוק מהבית שלו. מטרה להרגיש איך זה מרגיש. אנחנו מלווים אותו 24 שעות, יש לו בן שבתקופה ההיא, אני לא יודע מי, כמה יודעים, אבל מי שיודע, יודע איזה נורא זה היה. אנשים על הרצף האוטיסטי שסגרו אותם בהוסטלים ואמרו או שתיקחו אותם הביתה או שתשאירו אותם פה, שזה פשוט שבירת השגרה הזאת והיחס אליהם כמו כאילו הם בני 85, זה פשוט היה דבר כן. נורא שעשו להם
את הסצנות האלה בסרט, הן גם שוברות לב, בכלל כל הסרט הזה הוא שובר לב, דרור, כל הסרט.
כאילו לעשות תמונת מציאות, תמונת מציאות, להגיד את מה שאנחנו מרגישים. וזה יצא מן נקודה בזמן, לפני שנתיים וחצי, בשחור לבן, שנראית כמו היום, הכל היה בדרך למה שקרה אחר כך.
כן. זה כאילו כמו סרט דם. נבואי על השבעה באוקטובר.
כן, פחדנו שישפך דם. תחושת האלימות הייתה באוויר, היכו כבר מפגינים, המכתזיות הראשונות כבר היו, אנשים, שוטרים עלו עם סוסים על אזרחים, קמפיינים של עיתונאים בוגדים, שוטרים בוגדים, אתה לא האמנת שאתה בארץ שלך. לא האמנת.
אני רוצה לומר שוב שזה סרט שובר לב, אבל גם ההחלטה שלכם לצלם אותו בשחור לבן, אני התבוננתי בו וראיתי, ואני רואה המון סרטים גם במסגרת התפקיד שלי כאן, גם סרטים שלך, הרגשתי שאני כאילו קוראת ספר שירה דרור. גם עם הטקסטים האלה, כמו ששמענו אותך, כשאתה קורא בקולך. כמו שירה.
אני שמח שאת אומרת. ניסינו קצת לגבוע, איך אומרים, מהמציאות שלנו. כן. לצייר אותה קצת אחרת.
להגביע את המציאות.
אבל עדיין להישאר בה. אתה מזהה את כל, את כל מה שקורה שם. את כל, אתה מכיר את האנשים האלה. זה מה שניסינו לעשות. ההרחקה הזאת, הפרספקטיבה. להסתכל על חיינו דרך איזה פילטר. מעט מאוד מדברים, מעט מאוד, המון המון פחד, המון המון צנזורה, המון המון צנזורה עצמית. והעובדה שהיינו בלתי תלויים, והסרט הזה הוא עצמאי, יצא לדרך, והיום, עוד לפני שהוא עלה, כבר ראו אותו 10,000 איש, שזה מספר די מדהים לסרט שעוד לא עלה, בהקרנות טרום בחורה שהן מלאות לחלוטין, וקהל נשאר לדבר איתנו עם רוני, עם אילנית בן יעקב, איתי,
אילנית בן יעקב, השחקנית לצדך, שמגלמת את אשתך, ודיברה על הסרט הזה לא מזמן כאן אצלנו. דרור קרן, נאחל לך, לנו, שנצא מהשחור לבן הזה לעוד גוונים. אני רק אומר שממש עוד שבוע, שבועיים, אתה מככב בעוד סרט, חדר משלו, של מתן יאיר. הפעם לא ישבת ליד שולחן הכתיבה, רק מול המצלמה. שם אתה מגלם רכז של משלחת מסעות לפולין, אז עוד מעט נראה אותך בעוד סרט, ומתן יאיר הוא הרי במאי מופלא.
מקסים.
מקסים, כן. אז תודה רבה לך, בהצלחה רבה, וגם תרטיף עוד מעט בתיאטרון הקאמרי של מולייר.
כן, נכון, לגמרי. ואני אראה לך דרון.
אז בהצלחה, יום טוב, להתראות.
תודה רבה, תודה רבה, יום טוב.
ביי ביי.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
הקשיבו, הקשיבו. מי שרק מעוניין להיות תאומה, שיגיע לכאן, קומה 3, דירה 7, בתוך הבניין. אז יום אחד קמה ילדה ומחליטה שהיא צריכה תאומה. הן לא חייבות להיראות אותו הדבר, הן גם לא חייבות להיות בנות אותו הגיל, זאת אפילו לא חייבת להיות ילדה. העיקר שתהיה אחותה בלב ובנפש. וזה מה שמתרחש בספר הילדים הראשון של הסופרת והעורכת יערה שחורי, דרושה תאומה, שאותו אייר באופן מופלא, ויש עוד סיפורי באיורים שלו, עומר הופמן, והוא ראה אור בהוצאת כתר ממש בימים אלה. שלום יערה.
שלום.
תשמעי, יערה, הרומנים שלך לגדולים, אקווריום, שעת השקרנים, וגם הסיפורים שלך תמיד סובבים סביב אחים. אחים, אחיות.
נכון.
ועכשיו יש כאן שוב סיפור עם מישהי, אבל שרוצה אחות תאומה. זאת אומרת, את נשארת בגזרת האחים אחיות.
זה נכון. היא באמת מחפשת אחות תאומה. נדמה לי שזאת פנטזיה די רווחת. החיפוש הזה אחרי מישהי שתהיה... זאת אומרת שאיפשהו בעולם יש מישהי שהיא בדיוק בדיוק כמוך, שהיא זהה לך, שהיא תבין אותך באופן מוחלט. עכשיו, אז הפנטזיה הזאת היא גם הייתה נחלתי, אני חושבת, בטח בתור ילדה. והעיסוק שלי באחים ואחיות זה תחום, אני לא, אין לי מטה הסבר לזה. אני יודעת שאני חוזרת לזה שוב ושוב, יש לי אחות שאני מאוד מאוד אוהבת ואני מאוד קשורה אליה, ואנחנו מאוד לא דומות בשום פרמטר, ברמה שכשה... פוגשים אותם, אומרים, באמת אתן אחיות. אבל זה כנראה משהו שהוא מסדר אחר. החיפוש הזה אחרי דמיון והבנה מוחלטת.
שגם מתחיל...
כאילו זה אותו דבר.
כן, זה גם לא זהות של פנים או גוף. זאת אומרת, זה לא משהו חיצוני, היא אומרת משהו פנימי. זהו, בהתחלה...
אני חושבת שזאת ילדה שמחליטה להיות... ילדים לפעמים יש להם כוח המצאה מאוד... תמיד. כוח המצאה שיכול להפליא אותנו כמבוגרים. ואז אם מחפשים, אז אפשר גם למצוא. אז היא מחפשת תאומה, היא לא מגדירה. אבל לאט לאט יש לה פרמטרים מאוד מאוד ברורים. צריכה להיות ככה, היא צריכה להיות ככה, וכל האנשים שמגיעים לאותו אודישן מאולתר בחדר המדרגות בבית הדירות העירוני, שבאמת עומר הופמן צייר כל כך יפה, מסבירים לה שהם לא מעוניינים, שהתנאים האלה לא מתאימים להם, שהם לא מה שהיא חשבה שהם, היא אולי רוצה את זה, אבל זה לא מה שהם רוצים. זאת אומרת, המציאות ככה תופחת על פניה כל פעם עם מישהו אחר, שאומר לה, תשמעי, לא, פשוט לא. וגם את זה אנחנו מכירים, אבל זה לא איזושהי חוויית אכזבה מאוד גדולה, זה פשוט מתחילים בחמישה ולאט לאט נשארים פחות, אבל היא נחושה, כי יש לה משימה.
עד שבסוף אנחנו נעשה רק ספוילרון קטן, תימצא התאומה, אבל היא לא בדיוק הולכת...
בוא נגיד כן. שמי שלא יהיה הילדה עצמה לא יחשוב שזאת התאומה המקובלת, כן, אבל מבחינתה זה מושלם.
זה קשור ככה יותר לתחום בעלי החיים. אני יודעת שאת מאוד אוהבת את הספר אור הכפולה של יריך קסנר, שכמובן מבצבץ פה, ועכשיו תיארת באמת את החבר'ה שעולים במדרגות בציורים של עומר הופמן אל ביתה של הילדה, וזה גם מאוד מזכיר, ואחד אחד יורד בחזרה, וזה גם מאוד מזכיר את דירה להזכיר של לאה גולדברג. אז יש פה גם הרבה... תתי סיפורים שנכנסים בתוך הסיפור הכל כך יפה שלך.
תודה. אני חושבת שאנחנו תמיד כותבים, ואנחנו נכנסים פנימה הדברים שקראנו שוב ושוב, שיהיה להזכיר זה סיפור נפלא, ואנחנו זוכרים אותו. אור הכפולה, דורות של ילדות וילדים התחנכו עליו, גם אם מבוגרים חשבו שזה סיפור לא חינוכי, כי הוא מייצר פנטזיה כוזבת לגבי שאפשר... לטפל בגירושים בזה ששתי בנות זהות בכל, פשוט בגיל 9 החליטו שהן מסדרות את העולם, אבל אפשר לראות שכל הספר כולו הוא סוג של פנטזיה. ושם אגב הבנות כשהן נפגשות בהתחלה והן דומות זו לזו כשתי ביצים, הן שונאות את זה. זאת אומרת, זה לא, מסעת הנפש מגיעה אחר כך, מסעת הנפש כן. של הקורות הצעירות, הן חשות איום מוחלט מוחלט, אני זוכרת שגרדה מציעה ללי, שפשוט תנגוס את האף לחדשה, ואז הם לא יראו כל כך דומות. אז הפנטזיה היא יותר על אף נגוס, מאשר על תורם מוחלט.
והפנטזיה שלך לתאומה, שאת אומרת שיש לך מגיל צעיר, כשאת מדברת על זה עם תאומות ממש, אולי גם לצורך התחקיר לספר, הן אומרות לך, זה ממש לא מה שאת חושבת.
נכון, זה ברור, כן, לאו דווקא מה שנדמה לי. אני לא ממש, אני לא יכולה לומר שעשיתי תחקיר בעולם, לא ראיינתי זוגות תאומות לפני הספר. כן הייתי עסוקה בחריזה ובמחשבה איך כותבים ספר ילדים שהוא יהיה ראוי, כי אני חושבת שספרות ילדים טובה יכולה להציל אותנו לפעמים. אבל תאומות שפגשתי, הרבה פעמים אמרו לי באמת, גם אם הם בנות 12 וגם אם הם בנות 30, זה היה אותו מבט ספקני של את בטוחה שזה מה שאת רוצה, את בטוחה שכתב ספר מישהי, כן, טוב, בסדר, אין לך מושג על מה את מדברת. אבל אני חושבת שתמיד גדלתי גם עם זוגות של תאומות כזה ברקע, ותמיד נראו לי כמו איזה מין שלמות, ולא סתם שלמות, אלא שלמות כפולה. מה יותר טוב מזה?
אז דיברת על החרוזים שחיפש כדי לכתוב, בואי נשמע אותך קוראת קצת מן הספר, ואז נדבר על הכתיבה שלו, על החריזה.
אוקיי, זה איפשהו באמצע. נשארו הילדה והכלב החום. הפעם פחדתי, לא יוצא מזה כלום. דרושה תאומה, אמרתי מיד, אשלח לשניכם מכתב מנוקד, זה חשוב, זה בהול, כי אני פה לבד, וטובות הן השתיים מן האחד. ואז היא מפרטת. בעיניים סגורות נספור לאחור, ונראה זו את זו בלילה שחור, על החוף נאסוף חול וים בתוך דלי, והשם שלה התחרז עם שלי. אמרה איה, איך קוראים לך בכלל? כשעניתי אמרה, אוף, זה דווקא חבל. השמות שלנו בכלל לא דומים, כי לי קוראים איה כל הימים. והלכה.
אז תדברי איתי על החריזה, עבודת החריזה שלך. גם שוב מול סופרי ומשוררי הילדים הגדולים שלנו. שאולי גם להם את נותנת ככה איזושהי מתנה בעקיפין.
קודם כל, אני מאוד אוהבת לחרוז. ואני חושבת שזה ספר שהחזיר אותי קצת אל החריזה גם בשירה. פתאום מצאתי את עצמי, כותבת שירים יותר מחורזים. יש בזה מין קסם, זה הגמישות הזאת שיש בשפה. היכולת הזאת שפתאום מילים שהן מסדר שונה מתחברות ונוצר עולם, וזה מאוד כיף לחפש חרוזים, זה מאוד כיף למצוא את המצלולים האלה ואת המקצב הפנימי. זה לא, את אומרת עבודה, זאת לא הייתה עבודה. אנחנו מרגישות כשזה חורק, נדמה לי שזה לא חורק, השתדלתי שזה לא יחרוק. יש לי נסיינית בבית שהייתה צריכה לשמוע הרבה דברים, הרבה שירים, אבל היא רגילה.
כן, הבת שלך.
כן, כן, אני מאוד מאוד צעירה גם. הקראנו לה, כמו כולם, הקראנו לה הכל, כן. פחות או יותר, וגם היא צריכה להיות שפה ניסיונות של סיפורי ילדים. אז כל עוד היא מסכימה, אז אני יודעת.
מה היא אמרה על הספר? כי את ממציאה לה מגיל צעיר הרבה סיפורים שלא
נכון.
עלו על דף.
והפעם... טוב, מה היא תגיד? זה מוקדש לה. והילדים שלא אומרת, היא שמחה, היא שמחה. שמחה בספר, וגם אני חושבת שגם האירועים כל כך יפים,
נכון.
רק בגרסה הראשונה הילדה הייתה לבושה בצהוב וכחול, והבת שלי הייתה אז מאוד בפועל תל אביב, אז ביקשתי שהצהוב יהפוך לכתום, אז זו תרומתי לאירועים, שזה לא יהיה צבעי מכבי. מתנצלת בפני הקוראים המחבבים את מכבי, זה לא אנטי מכבי, פשוט לא מזוהה.
ברבות הימים כשיעשו מחקר על כתבייך, אז שימצאו את האנקדוטה הזאת, שיש פה גם עניין עם ספורט בספר הזה, מובלע. יערה, לפני סיום, אני רוצה לדבר שוב על המוטיב התאום, זה גם מוטיב הכפיל, את יודעת, בספרות הקלאסית, בספרות הפנטסטית, הרבה פעמים זה מוטיב מאיים, מעכל מאוד, מפחיד, מוביל למקומות רעים, אבל פה זה אחרת לחלוטין.
כן, אני לא חושבת ששם תמון האיום. אם יש איום, אז זה האיום של להישאר לבד, ואז פתאום גם הלבד הופך להיות משהו שאפשר לשמוח בו, אני חושבת. אבל כן, מוטיב הכפיל אנחנו מכירים בטח במאה ה-19, ואחר כך גם כשפרויד דורש את זה, זה איום מוחלט על העני. זה מין, מי שכבר בעצם צוחק על זה גם כי הוא לא מסוגל לסבול את פרויד, זה כמובן נבוקוב, שבייאוש אדם פוגש את כפילו ומחליט לרצוח אותו, כי אין מקום לשניים זהים, רק שהכפיל פשוט לא נראה כמוהו. רק בעיניו הוא נראה דומה לו. זאת אומרת, אז כל האובר-סימבוליזם הזה שמאוד יש את נבוקוב, הוא קיים, זאת אומרת, אנחנו בעולם שאנחנו מחפשים תמיד את הסמליות ואת הקשרים, אבל אולי ילדים יכולים לעשות את זה אחרת, אולי ילדים יכולים להתחבר על בסיס של יש לנו אותה חולצה וזה מספיק, או הגענו לגן באותה שעה וזהו, אנחנו תאומים. ואז יש איזה באמת גמישות שאנחנו קצת מאבדים עם הזמן.
במיטה נתכסה באותה השמיכה ולא נרדם עד אחרי הזריחה. וזה מספיק, כמו שאת אומרת. הסופרת יערה שחור עם ספר ילדים ראשון דרושה תאומה, אז אתם מוזמנים גם לקרוא את הספר, ואם אתם רוצים להגיש מועמדות, אתם יכולים להגיע לקומה 3, דירה 7 בתוך הבניין. תודה רבה.
זה כבר מדירה.
טוב, אז עכשיו צריך... במהדורה הבאה כתובת חדשה. תודה רבה רבה לך יערה שחור, להתראות.
גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ערך את המשדר יאיר ברף, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו במסע שכולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה לכם ולהתראות.